ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרב הדרי, בוגרים יקרים ותלמידים אחרונים חביבים, אני רוצה לדבר בשיעור הזה על נושא שלפעמים נתקלים בו ולא שמים לב אליו, והוא העניין של יום הכיפורים לא כסתם תענית אלא כיום חג. והמושג של תענית וחג הם לכאורה תרתי דסתרי, הם לא עולים בקנה אחד, אבל כפי שאנחנו נראה, התענית הזו היא תענית מאוד מיוחדת, ולכן כאן אדרבה, שני העניינים האלו לא רק שלא סותרים אחד את השני, יום טוב לא היו ימים שמחים לישראל כיום הכיפורים, יום כפרת עוונות, לא רק שזה לא סותר למושג תענית, אלא שני העניינים מהווים שני צדדים של אותה מטבע. כך שהאיחולים בסתם תעניות שיהיה צום קל, אז יצאו על זה מערערים. הפירוש צום קל, אתה, אם אדם לא מרגיש בכלל את הצום, אז יכול להיות שלא כל כך קיים, לא להלכה, אבל מבחינת העניין, אדם שלא מרגיש שקשה לו, אז אין לו סיבה לזעוק ולהריע ולהיות שבור ולחזור בתשובה כל כך בתעניות. אז בתעניות אמורים קצת לסבול, ואולי גם לקחת היום את כל הפטנטים של קלי צום וכו', יש מקום לפקפק אם זה דבר ראוי. אם אדם חולה אז הוא סתם פטור משאר תעניות, אבל ביום הכיפורים יכול להיות שדווקא האיחולים שיהיה צום קל הם איחולים מאוד לגיטימיים. מדוע? מפני שכפי שאנחנו עתידים לראות, אז ביום הכיפורים לא הסבל והסיגוף הם עיקרו של היום, אלא העניין הוא להידמות למלאכי השרת. כמובן בשר ודם והגוף, כאשר הם מדמים למלאכי השרת, אז יש להם גם כן תחושה של עינוי, אבל זה בבחינת מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת לא המטרה. המטרה זה להיות אדם מרומם, מנותק מכל הפונקציות ומכל הדברים המאפיינים את חיי היום יום של העולם הזה. אז זה הרעיון הכללי שאנחנו רוצים בעזרת השם לנסות להוכיח. ואני הייתי ממליץ למי שיש בידיו את המקורות, אז אנחנו נתנהל לפי השאלון עם ההפניה למקורות בפנים שמצולמים בפניכם. הצילומים נעשו ב הדיבות תלמיד שלנו אליהו סמי מאיר, אז יש הכוח. בכל אופן, נראה קודם את הפסוקים. בפסוקים אנחנו כבר רואים את הפרובלמטיקה, את הבעייתיות של שבתון לעומת עינוי. אז מקור אחד, אז נראה את הפסוקים. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. אז הפסוק הזה מדבר על עינוי ועל איסור מלאכה, שהם מהווים את האיסורים המרכזיים של יום הכיפורים. כי בפסוק למד, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שזה פסוק מאוד מאוד משמעותי, אבל אני לא חושב שנגיע אליו היום. ואילו הפסוק האחרון הוא הפסוק שאנחנו מתרכזים בו, שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. אז שבת שבתון ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם, אז לפי הפשט הפשוט צריכים לקרוא את זה כשני עניינים, כמו שדיברנו על שני עניינים בפסוק כ"ט על עינוי ואיסור מלאכה. אז פה גם אנחנו מדברים על איסור מלאכה בביטוי בלשון שבת שבתון, ואם ניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכך כנראה מבין את הקטע הזה התרגום יונתן בן עוזיאל, דרכם של תרגומים מאונקלוס ויונתן, הם גם פרשנים, אז כל תרגום הוא במידה מסוימת פירוש, אבל כאן הם הרבה פעמים אנחנו מוצאים, במיוחד בתרגום יונתן שהוא תרגום הרבה יותר מפורט, מוצאים ממש פירושים של חז"ל ואחרים שלו. אז שימו לב בתרגום על פסוק למד א', כל עבידת פולחנה לא תעבדון כי עם עלם לדרכון בכל אתר מתנכון. אז כתוב פה שבתון, הכוונה זה לא לעשות מלאכה, וגם בפסוק למד ב' אנחנו מדברים פה על מנוחה, על שבתון. גם רש"י על הגמרא, כאשר הוא מביא את הפסוקים האלה, תשבתו שבתכם, אז הוא אומר, הוא משבת שבתון לא גמר דיקרי שבת, היא צריך לרבוי כל העינויים, כדמר בראש פרקין, שבתון שבות, זה אנחנו נראה עוד מעט. הנה משבת שבתון היא לאו יום העיקרי שבת, אלא אחי כמר, מנוחת מרגוע היא לכם. בקיצור מדברים פה על מנוחה, השבת שבתון היא מנוחה. וכנה מדכתיב שבת שבתון הוא לשון זכר, אף לשון מנוחה הוא לשון זכר. אז הוא נכנס פה לבעיה של אם זה לשון זכר, לשון נקבה. אבל יום הלא עיקרי שבת, להכנקת תשבטו שבתכם יתר, עד הוא גוף העיקרי שבת. הייתי אומר שהיום לא נקרא שבת, היום כן נקרא שבת. זאת אומרת זה לא רק בגברה, לא רק בפעולה, אלא גם בהגדרת המקראי קודש של היום. על כל פנים אנחנו רואים פה התייחסות מודגשת לשלילת טעות אפשרית. מהי הטעות האפשרית? הטעות האפשרית לפי התרגום יונתן והרש"י, היא רש"י פחות או יותר בפירוש הראשון כן אומר את הטעות האפשרית הזו במרכאות, אבל אם הפסוק אומר שבת שבתון לכם והניתם את נפשותיך מחוקת עולם, אז הפירוש הפשוט השני, הפירוש הפשוט הראשון אמרנו זה שני עניינים. הפירוש הפשוט השני הוא אומר שיש פה עניין אחד שהכתוב מבטא אותו בשתי נוסחאות, שבת שבתון הוא העינוי. אבל כמובן זה דבר שקשה להבין אותו, מה הקשר בין שבתון לעינוי? שבתון זה שליטה, זה לא לעשות מלאכה, עינוי זה תענית, זה לא לאכול, מה הקשר ביניהם? אז הרש"י בפירוש הראשון כבר רומז לזה, שבת שבתון לא גמר דיקרי שבת, היא צריך לרבוי כל העינויים, כדמר בראש פרקין שבתון שבות. הוא מפנה אותנו להגמרה, שתכף נראה אותה בפנים, שהגמרה לומדת את העינויים משבתון. זה עדיין לא אומר שהעינויים נחשבים לשבתון, אבל אנחנו כבר רואים שזה מין מקור של משנה יתרה, פסוק יתר, שמלמד אותנו גם כן על העינויים. אז נראה באמת את הנושא הזה בפנים, ויש לזכור שכשאנחנו מדברים על עינויים, זה לא רק איסור האכילה ושתייה, אלא גם רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמש המיטה. אז זאת המשנה במקור 2. אז במסכת יומא, דף ע"ג עמוד ב', המשנה אומרת, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ותשמש המיטה. שם מיד כתוב אחרי זה, המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תינול את הסנדל. דברי רב אליעזר, חמים אוסרים וכו'. עכשיו, אף אחד לא אומר שהמלך והכלה יאכלו וישתו, או שהחיה יכולה לאכול ולשתות, אלא אם כן הם בהגדרה כללית של חולה שיש בו סכנה, אז כמובן משתנה. אבל כאן אנחנו רואים שעצם המציאות שמדובר במלך וכלה, אז כבר המציאות הזו לכשעצמה, גופה, איפסו פקטו, גוף העובדה שמדברים במלך וכלה, אז זה כבר מתיר שירחצו את פניהם, מלך ביופיו תחזנה עיניך, וכן לגבי חיה לא מדברים שהיא בגדר שחולה שיש בה סכנה, אבל אף על פי כן כדי להקל עליה אז יכולה לנעול את הסנדל. איך אפשר להקל סתם על איסורי תורה אצל אנשים מיוחדים? בהכרח שהאיסור הזה הוא איסור יותר קל. אכילה ושתייה שזה איסור קראת, אף אחד לא יבוא להקל, אלא בחולה שיש בו סכנה. אבל כאשר אנחנו מדברים על איסור רחיצה ונעילת סנדל, אז או שזה איסור דרבנן או שזה איסור דאורייתא, אבל איסור יותר קל, ודאי וודאי שזה לא איסור קרת. והדברים שאמרנו הם באמת מפורשים פה גם כן ברש"י. עכשיו הנושא הזה שאם חייבים קרת או לא מתברר בגמרא כפיצול גם בשורש ובמקור של האיסורים, ויש בזה שתי לשונות בגמרא. אנחנו נראה את הקטע תלמוד בבלי מסכת יומא דף עין דלת עמוד א', אז נראה את איבאי תימא. איבאי תימא כקטני אסור השערה, זאת אומרת איסור קראת זה אכילה ושתייה, איסור שהוא איסור לא קראת אלא סתם איסור זה על השערה. אם זה איסור דרבנן איסור דאורייתא זה נושא למחלוקת בראשונים. דתנו רבא ורב יוסף בשאר ספרי דבריו, מניין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה, לא על אכילה ושתייה, אכילה ושתייה זה לומדים מתענו את נפשותיכם, אלא מניין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה, בשיחה, בנילת הסנדל ובתשמיש המיטה, תלמוד לומר שבתון שבות. אז מה זה שבתון שבות? גם פה אפשר לדון בפירוש המילים הללו, נראה את הרש"י. שבתון, וגבי עינוי כתיב, וכי יחד השבתון האמור בשבת אסמכו ברבנן שאר מלאכות שלא היו במשכן ואינה מלאכה גמורה, יש דברים שמסורים רק משום שבות, איסורי דרבנן, הינה משבתון לגבי עינוי דכתיב שבתון הוא לכם ועיניתם להוסיף על עינוי אכילה ושתייה כעתיד. זאת אומרת יש פה תוספת של איסורים משניים, לא האיסור העיקרי אלא איסור המשני. אם האיסור המשני הזה הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן, כאן רש"י לא מתייחס לזה, אבל הוא בוודאי כן מתייחס לדמיון של שבות בשבת. שבות אסור משום שבות, בשבת כידוע זה איסורי דרבנן, לא איסורי דאורייתא, אז אולי גם פה הוא מתכוון שרחיצה ושיחה וכולי הם איסורי שבות. עוד רואים מרש"י שהוא בהחלט לא נבהל מהאפשרות שגם לעינויים עצמם אנחנו קוראים שבתון, אלא שהשבתון עם התרגום, עם ההוספה שבתון שבות, הדבר הזה מלמד אותנו שיש פה גם דברים נלווים, דברים נספחים. כלומר אכילה ושתייה דומות לאיסור מלאכה המדאורייתא שהיה במשכן וזה אסור בשבת, ואילו הפירוש של הגמרא שבתון שבות, כלומר המילה שבות שמתווספת פה, כמו שיש שבות שלא היה במשכן זה איסורי דרבנן בשבת, אז כך כאן הרחיצה, השיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה הם דברים נלווים, הם לא עצם האיסור. אבל השבתון עצמו בהחלט יכול להתפרש גם על העינוי. אז כאן רואים ברש"י, זה אגב דומה לרש"י שראינו גם בסוף מקור אחד, שהמילה שבתון סובלת את הפרשנות של עינוי. זה כמובן דבר שצריך הסבר, דבר שאיננו ברור. מי שבאופן הבולט והמודגש ביותר מחדד את העניין הזה הוא הרמב״ם. הרמב״ם כאשר מדבר על שבתון אז הוא יודע היטב, כמו שאנחנו יודעים, ששבתון זה לא לעשות מלאכה, שביתה, כן, יש שביתה גמורה, יש שביתה איטלקית, יש כל מיני שביתות אנחנו מכירים במשק, אז ועדי העובדים מכריזים שביתה, זה בדרך כלל לא שביתה שלא מתרחצים או שלא נועלים סנדלים, זה בדרך כלל לא עובדים, זה הפירוש הפשוט של המושג שביתה, נכון? כל עובד וכל מעביד מכירים את המושג הזה, חוץ מבישיבות, בישיבות אין שביתות, אבל מושג של שביתה זה נושא מפורסם של עובדים בגלל כל מיני סיבות. אז הרמב״ם מודע לזה, ולכן הרמב״ם כאשר הוא מדבר על במקור שלוש, בסוף מקור שלוש, רמב״ם הלכות יום טוב, אז הוא אומר הלכות שביתת יום טוב, יש בכללם 12 מצוות, 6 מצוות עשה, 6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטם, לשבות ביום הראשון של פסח, לא לעשות בו מלאכה, לשבות בשיש הפסח, לא לעשות מלאכה. בקיצור, הרמב״ם בכותרת של הלכות יום טוב, זה לא הקדמה, זה כותרת, כותרת עם הספר מצוות השייך להלכות האלו, ספר מצוות קטן קוראים לזה, זה תמיד בכותרת של קבצי ההלכות ברמב״ם. אז בהלכות יום טוב הוא קורא לזה הלכות שביטת יום טוב. אנחנו קוראים לזה הלכות יום טוב ברמב״ם, אבל השם המדויק הלכות שביטת יום טוב. אז מהי שביטת יום טוב? שביטת יום טוב זה להימנע ממלאכה. זה הפירוש הקלאסי, וכך אנחנו אומרים את זה גם בעברית שלנו, בעברית המודרנית. זה המושג של שביטה. והנה הרמב״ם לפני הלכות שביטת יום טוב, בעקבות הלכות שבת, אז הוא כותב קובץ הלכות שלם שנוגע ליום הכיפורים. והוא לא קורא לזה הלכות עינוי יום כיפורים, והוא לא קורא לזה הלכות יום הכיפורים, הוא קורא לזה הלכות שביטת עשור. כן, בהתחלה של מקור שלוש, רמב״ם הלכות שביטת עשור, זו הכותרת. כן, וגם המצוות, אנחנו תכף נראה, הספר מצוות הקטן מפרט את המצוות, אבל קורא זה הלכות שביטת עשור, שם מאוד מעניין. הרמב״ם דייק מאוד בכל דבר בלשונו, לרבות השמות שהוא נותן, לכותרות שהוא נותן לקבצי ההלכות, כן? למשל, יש דברים שאפשר ממש להתעמק וללמוד מזה רק מהשמות של ההלכות. הלכות מלכים ומלחמותיהם. משמע ברמב״ם קצת שכל היסוד של מלך, כי רק למלך יש את אותה סמכות הלכתית ומוסרית ומדינית להוציא למלחמה. אז לכן זה הלכות מלכים ומלחמותיהם. אפילו אצל מלך המשיח הוא מדגיש שהוא ילחם את מלחמות השם. אז גם הכותרת אומרת דרשני. או הלכות כלי המקדש והמשרתים בהם. אז מילים אחרות, מי שמתעמק בפרשנות המילולית של הכותרת הזו, הלכות כלי המקדש והמשרתים בהם, הכוונה היא שהכהנים הגדולים הם חלק מכלי המקדש. הכהנים האדיוטות גם, סליחה. זאת אומרת, הכהנים והלוויים הם חלק מכלי המקדש, ובאמת יש בהם הרבה דמיון מבחינת איך מקדשים אותם, איך הם מתכהנים, דרכי התנהגות מסוימים, לא כאן המקום להאריך בזה. אני רק מציין כדוגמה שבהחלט כשלומדים רמב״ם בעומק, יש לשים לב אפילו לשמות של קבצי ההלכות, לכותרות. ממילא הוא קורא לזה הלכות שביטת עשור. למה הלכות שביטת עשור ולא הלכות עינוי? למה הלכות שביטת עשור והלכות יום הכיפורים? זה אומר דרשני. עכשיו נראה את המצוות. הלכות שביטת עשור, יש בכללם ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטם. א', לשבות בו ממלאכה, תזכה למצוות, אתה ממשיך לעזור לי. לשבות בו ממלאכה, שלא לעשות בו ממלאכה, כן? טוב, זה, פעמיים זה הוכפל. להתענות בו, שלא לאכול ולשתות בו. אוקיי, אז כאן בספר המצוות הקטן הוא לא מדגיש כל כך את השביטה כמתייחס לעינוי. הדרבה הוא מבדיל ביניהם. לשבות בו זה מתייחס למלאכה, כמו הפירוש הפשוט של הפועל שבות, כן? אבל אחר כך הוא מדבר על האיסורים, אז הוא מדבר להתענות בו, כלומר מלבד המלאכה להתענות בו, שלא לאכול ולשתות בו. אז להתענות ולא לאכול ולשתות בו, הוא לא קורא לזה שביטה. אין הדבר כן כאשר אנחנו רואים בפנים את ההלכות. אז נראה בפנים, לא נראה את הכל אלא את הקטעים הרלוונטיים. הלכה א', מצוות עשה לשבות ממלאכה, זה בסדר, זה מקובל, כמו שהוא אומר ביום טוב, כמו שהוא אומר בשבת, בעשור לחודש השביעי, שנאמר שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה במלאכה, ביטל מצוות עשה, ועבר לא תעשה. כל מלאכה לא תעשו, זאת אומרת, התורה הכפילה את האיסור, צפתה לדבר הזה בעשה ובלאו, איסור עשה וגם כלאו. עכשיו, בהלכה ד', שימו לב, כאן זה כבר מעניין, כאן זה כבר חריג. מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר תענו את נפשותיכם. כן? זה ממש סתירה בתוך המשפט. לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר תענו את נפשותיכם. הוא לא אומר שנאמר שבת שבתון, אלא הוא אומר שנאמר תענו את נפשותיכם. אבל הוא מפרט, מפי השמועה למדו עינוי שהוא לנפש זה הצום, וכל הצם בו קיים מצוות עשה, עינוי, וכל האוכל ושותה בו ביטל מצוות עשה, ואבל לא תעשה, שדמה כל הנפש שלא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה. אחר כך הוא ממשיך בהלכה ה', וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו, לסוך בו, לנעול את הסנדל או לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובט מאכילה ושתייה. כאן הוא כבר קורא לזה מצווה, מצווה לשבות בו, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה. כאן הוא מפרש את זה באופן שאי אפשר פה לפקפק, שבת שבתון, התכפילות של המילים, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. מאיפה הרמב״ם לוקח את זה? הרמב״ם בעליל, אם אנחנו חוזרים למקור שתיים, אז הרמב״ם מפרש כך את הקטע, מה שקראנו בפנים במסכת יומא דף עין דלת עמוד א', דתנו רבה על ויוסף בשאר ספרי דבעיריו, מניין ליום הכיפורים שעשו ברחיצה בשיחה ומנילת הסנדל, תלמוד לומר שבתון שבות. זאת אומרת, העובדה שזה כפול, שבת שבתון, זה לא שבות שמדברים פה על איסור דרבנן דווקא, אלא זה מלמד אותי בכלל שיש איסור מלבד אכילה ושתייה, שזה שבתון, אז יש גם איסור של רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, שזה במילה הנוספת. ושניהם הם איסורי שבות, כלומר מצוות עשה של שבת שבתון בכפילות מלמדת אותי כאיסור עשה, שאדם שאכל ושתה ביום הכיפורים אז הוא ביטל שבתון, אדם שרוחץ ושוחח וסח וכולי גם כן הוא מבטל את זה. ככה רמב"ם אומר, כשם ששבות מלאכה בו בין ביום ובלילה, בין שבות, כן, שבות לעינוי בין ביום ובלילה, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה אנחנו רואים פה ברמב״ם? סיכום ביניים, הרמב״ם לא קורא לאיסורים האלה רק עינוי, הוא מתייחס לאיסור עינוי, ראינו את זה, אבל הוא גם קורא לזה חובת שבות. הדבר הזה לא מופיע בספר המצוות הקטן והכותרת כדרכו, שם בדרך כלל הוא אומר את מה שעתיד לפרט בתוך ההלכות. הוא לא כותב שיש מצוות עשה של שביתה מאכילה ושתייה, מרחיצה ושיחה, אבל הוא כן כותב את זה לפנינו. זו גם תעלומה שדורשת פתרון, ואנחנו צריכים להסביר את זה. אז הראשון שעמד על זה בצורה מודגשת זה האור שמח. האור שמח אומר את זה בעבלה, אגב נושא שונה לחלוטין. הוא מדבר שם בהלכות עבודת יום הכיפורים על כמה נקודות, ומתוך כך הוא מגיע למסקנה, להלכה למעשה, בחידוש עצום נפלא שרק האור שמח יכול להגיד אותו. הוא בחינה של ראשון בהתבוננות בעמקה שלו. אז תראו במקור 6 באות י' א', מתוך הפחד יצחק למורי ורבי הרב רוטנר זצ"ל, הוא מעתיק פה את דברי האור שמח. יויים בדברי מרן באור שמח, פרק ד' מלכות עבודת יום הכיפורים, הלכה א', שכתב שהוא מורה למעשה בחולה שיש בו סכנה, אדם שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, האוכל ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. אולי נקדים מילה אחת, סתם אדם שהוא חולה שיש בו סכנה ביום כיפורים כמו השנה, אז שלא יהיו כאלה, אבל אם יש כאלה, יולדות וכולי, אז שלושה ימים ראשונים, אז אוכלים. עכשיו, האם עושים קידוש? זה יום טוב, אומרים ברכת המזון ויעלה ויבוא יום הכיפורים הזה, האם עושים קידוש? אז ההלכה היא שלא עושים קידוש, כלומר יוצאים ידי הקידוש מדאורייתא במה שאמרו בתפילה, אבל לא עושים קידוש על היין. מדוע? כי לא נתקן קידוש על היין, כי יום הכיפורים זה לא יום של קידוש על היין, זה יום של תענית. אוקיי, אז בקיצור, יום הכיפורים לא כולל בתוכו את התקנת חכמים לקדש על היין. הרי לקדש על היין זה תקנת חכמים. הקידוש שמקיימים כבר בתפילה, אנחנו מכוונים לעשות את הקידוש דרך האמירה על הכוס, על היין. מה קורה אבל שזה יום כיפורים שחל להיות בשבת? אז נכון שמצד יום הכיפורים אין חובת קידוש, כי לא תקנו קידוש על היין, אבל עדיין תהיה חובת קידוש מצד שבת, זה לא גרם משבת רגילה, משבתות של כל השנה. זה הנידון. אומר האור שמח, גם אם זה יום כיפורים שחל להיות בשבת, שלכאורה צריכים לעשות קידוש על היין מצד השבת שביום הכיפורים, לא עושים קידוש על היין. מה ההסבר? אז נראה אותו בפנים. הוא מורה למעשה בחולה שיש בו סכנה, אוכל ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, שאינו מקדש גם על שבת. זאת אומרת, הוא לא מזכיר שבת, והשבת לא מחייבת קידוש על היין, משום דקדושת יום הכיפורים אהני גם לשבת שיוקדש בעינות נפש, וזהו קדושת שבת שחל ביום הכיפורים שלא לאכול בו. אומר פה דבר עמוק, דבר נפלא. מרן האור שמח פה אומר במילים קצרות, קצת עמומות, שדורשות פענוח. הוא אומר פה בעצם יסוד עמוק ונפלא. הוא אומר כך, הוא אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת זה לא שהזדמנו לפונדק אחד שבת ויום הכיפורים, אלא זה יום כיפורים שבתי או שבת יום כיפורי. זאת אומרת, זה כמו שיש את החקירה מה זה בין השמשות, האם זה יום, האם זה לילה, או שזה זמן בפני עצמו, אנדרוגינוס, האם זה ספק זכר, ספק נקבה, או זה בריאה בפני עצמה. אז כך אנחנו אומרים על שבת שיום הכיפורים חל בו, חל בה. השבת הזו היא מין בריאה, מין מועד בפני עצמו, מועד מיוחד, ואת השביתה של השבת אנחנו לא מקיימים, את השבת שבשבת אנחנו לא מקיימים על ידי האכילה ושתייה, אנחנו מקיימים על ידי התענית. זאת אומרת, יש כאן בעצם קיום, לא דחייה, לא, אפילו לא הותרה, יש פה קיום של שבת על ידי התענית. ואם יש פה קיום של שבת על ידי התענית, אז השבת הזו ראויה לתענית. אז כמו שכל יום כיפורים הוא יום טוב, אבל הוא ראוי לתענית, ולכן לא מקדשים בו על היין, חכמים לא תקנו בו קידוש על היין, אותו דבר שבת של יום הכיפורים, אז החכמים לא תקנו בו קידוש על היין גם לחולה שיש בו סכנה שמותר ומצווה לו לאכול, מפני שהשבת כאן מחייב את התענית. זאת אומרת, יש פה קיום של שבתון על ידי תענית, וזה דבר כמובן תמוע ביותר וקשה מאוד להבין את זה. אז הרב הוטנר כדרכו משלב פה את היסוד הלמדני יחד עם הרעיון הפנימי המחשבתי. כדאי קצת שנראה כמה קטעים בפנים. נראה את ההתחלה, עמוד במקור 4. צום יום הכיפורים דומה ומצד זה לתענית ציבור שכל עיקרו אינו אלא מפני שהוא מדרכי התשובה, כך נראה לכאורה, אבל לא כך יוצא מתוך דבריו של הרמב״ם, שזהו לשונו. מצוות עשה אחרת יש בו ביום הכיפורים ולשבות בו מאכילה ושתייה. לעולם בהלכה אין מצווה לשבות מכל אלה כדרך ששובת מאכילה ושתייה. ודאי שבהלכות תעניות לא ייתכן לומר שתענית משתייכת לשביתה. שביתה זה לא לעשות מלאכה. כאן התענית מהווה קיום של מעשה שביתה. חידוש עצום, ככה ראינו ברמב״ם וככה מפרש את הרמב״ם. עכשיו אני לא אקריא את הקטע הארוך מחוסר זמן באות י', אני רק אציין את הנקודה העקרונית הלמדנית, שהרב הוטנר מגיע למסקנה על פי הרמב״ם ועל פי דברי האור שמח שראינו, שבעצם התענית של יום הכיפורים זה לא מניעה אלא זה קיום. כיצד אפשר לומר שתענית זה קיום? אני אגיד את זה בלשוני שלי. אני אמרתי את זה פעם לרב הוטנר בסגנון הזה, אז הוא חייך, הוא אמר כן, זו הכוונה, אם כי לא כך כתבנו בפחד יצחק, אבל הוא כותב את זה בלשון בסגנון המיוחד שלו, אבל הפירוש הפשוט הוא ככה. יום הכיפורים שאנחנו מתענים שונה מתשעה באב או עשרה בטבת, שם אנחנו מתענים, זה סיגוף, והדבר הזה שובר את תודעתנו ואת נפשנו ואת ליבנו, ולכן חוזרים בתשובה וכו' וכו'. גם יום הכיפורים כמובן זה, מה זה גם במיוחד, זה יום התשובה. אבל שם אנחנו מגיעים לתשובה במסלול עוקף, בכיוון אחר לגמרי. אנחנו מתענים לא כדי לשבור את עצמנו ולסבול וסיגופים, אנחנו מתענים כדי להידמות למלאכי השרת. אנחנו מתענים כדי להתנתק מהעולם הזה ולהיות יום אחד בשנה, כמו שאדם שלא עובד, הוא שובט, אז בזה הוא מתקדש, כי הוא בבחינת אדם שאיננו חי בחולין ובהווי של השגרה היומיומית. זה השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, או ביום השביעי, אז שבת שבת, לשבות שבת. אז כך ביום הכיפורים מרחיבים את מושג השבת להתנתקות מהפונקציות הרגילות של חיי יום יום, לא רק לגבי העבודה, יומם ולילה לא ישבוטו, זה הטבע, שבת אנחנו כביכול משתדרגים, עולים מעל הטבע. אז אותו דבר ביום הכיפורים אנחנו משתדרגים כפל כפליים, לא רק שלא עושים פונקציה של יומם ולילה לא ישבוטו, כלומר שאנחנו לא רק שאנחנו מתנתקים, שופטים מעבודה, אלא אנחנו שופטים מכל הפעוליות האנושיות האחרות שמקיימות אותנו ליום אחד בשנה. אז לא אוכלים, לא שותים, לא עושים את כל שאר הפעולות, אפילו נעילת הסנדל זה מושג של יציבה, עמידה, סקופה, גאה, גם את זה אנחנו לא עושים, זה הבעיה של נעילת הסנדל. זאת אומרת אנחנו בבחינת מלאכי השרת, כך כתוב בכמה מהספרים הקדושים, שנמצא שהחיוב פה זה להתקדש קודש קודשים מבחינת מלאכי השרת. כמובן שממילא הדבר הזה הוא עינוי לנפש, עינוי לגוף, הגוף צריך את כל הדברים האלו, הגוף לא צריך אולי עבודה, אבל הגוף כן צריך אכילה ושתייה ואת כל שאר הדברים, אבל הקיום הוא קיום אחר לגמרי. ממילא זה עומק דברי האור שמח, שהשבת הזו עם יום הכיפורים אתה מקיים את השבת, כלומר אתה מרחיב את מושג אי העבודה בשבת רגילה, שבת בראשית, לכך שכאן אתה גם מתנתק משאר הפונקציות האנושיות של אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה וכיוצא בזה ועוד ועוד. זה היסוד של יום הכיפורים. הדבר הזה שהכל קשור למושג של שבתון מופיע ושוב בפן הלמדני בדברי הרב סולובייצ'יק במובא בהררי קדם במקור 7. אז שם הוא מביא דיוק נפלא בשם סבו רב חיים. ביום הייתה לגבי האיש האיתי המוליך את הסעיר למקום שלוחו במדבר, שעל כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים. מדמרה שמתנה מעולם לא הוצרך אדם לכך. מה שמדהים באמת, הוצרך לכך היה אוכל ביום התענית. וכן כתב הרמב״ם, כן? עכשיו הוא שואל, ולא מהירי דווקא כשמרגיש בעצמו חולי רעבון מחמת צום וחייב בסכנה של פיקוח נפש. אני עובר לקטע השני, מתבהר מזה, בעבודת יום הכיפורים דוחה לא רק איסורי מלאכה ביום הכיפורים, אלא אף איסורי אכילה. וזה צריך להיות מניין לגמרא. הפסוקים שדרשו מסכת פסחים לא למדנו משם, אלא שהעבודה דוחה לאיסורי מלאכה, אבל עדיין לא למדנו שהיא דוחה איסורי אכילה. ואמר בזה מרן הגר"א, דמבואר בזה שאיסורי אכילה ושתי יום כיפורים נובעים הם מאותה קדושת היום האוסרת במלאכה. טוב, זה כבר שפרח, זה סגנון לשון בריסקאי, אבל זה היסוד, כאילו עיצומו של יום הוא המחייב את איסור המלאכה, הוא המחייב גם את איסור האכילה והשתייה. נמצא שאם האיש איתי הזה מותר לו, הותרה לו, כלומר הוא בעצם צריך לעשות מלאכה כדי לקיים את שילוח השעיר, אז השבתון אצלו כבר נדחה. אם השבתון אצלו נדחה והשבתון הוא המחייב גם את המניעה מאכילה ושתייה, אז מותר לו גם כן לאכול ולשתות. זה בעצם היסוד שלו, ולפי זה הוא אומר נפקמינה מאוד מעניינת להלכה, שנגמור בזה, שבעצם כל הנושא הזה של שבתון גם לגבי אכילה ושתייה, אז כמו שאדם שמחלל שבת הוא מומר, פסול לגט ועוד כל מיני דברים, אותו דבר מי שאוכל ביום הכיפורים, לא רק עושה מלאכה ביום הכיפורים, אלא אוכל ביום הכיפורים, הוא עבר על שבתון, רק מי שעבר על שבתון הוא נקרא מומר. אני כבר לא אספיק, רק אציין שייתכן שרב קיבגר חולק על כל הדברים האלו. רב קיבגר בגילון השעס דווקא נראה כמסכים, הוא אומר שאם זה יסוד של שבתון אז כל השבתונים זהים, בין אם זה עינוי מאכילה ושתייה, בין אם זה שבתון לגבי שמיטה, בין אם זה שבתון לגבי מלאכת שבת, כן? ולכן בכולם יש תוספת גם עינוי, זה המקור לתוספת יום הכיפורים לגבי עינוי אכילה ושתייה, לא רק לגבי מלאכה. אומר רב קיבגר עלי בדי רבי ישמעאל, לפי רבי עקיבא זה לא מסתדר, אבל כך רב קיבגר אומר בדעת רבי ישמעאל. אבל רב קיבגר, שזה מובא פה במקור 6, רב קיבגר בשולחן ערוך דווקא חולק על האור שמח, הוא נוקט שיום הכיפורים שחל להיות בשבת, אז הוא לא עושה קידוש על היין מצד יום כיפורים, אבל הוא כן עושה קידוש על היין מצד השבת שביום הכיפורים, והוא לא רואה את זה באותו מהלך משולב. אז אם כן, בסך הכל אפשר לאחל גמר חתימה טובה, ולפי דברינו, לפחות לפי הרמב״ם, צום קל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.